אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמכם בעיתם, ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו, וישיג לכם דיש את בציר, ובציר ישיג את זרע, ואכלתם לחמכם לשובע, וישבתם לבטח בארצכם. אומר רש"י, אם בחוקותיי תלכו, מה פירוש בחוקותיי? שתקיימו מצוות, נכון? בואו רגע נחשוב, מה זה ללכת בחוקות השם? לקיים מצוות. אבל אומר רש"י, לא ייתכן, כי הרי אחרי זה כתוב, ואת מצוותיי תשמרו. אומר רש"י, הרי קיום המצוות אמור. אז מה זה אם בחוקותיי תלכו, מה אני מקיים? שתהיו עמלים בתורה. אז מה זה ואת מצוותיי תשמרו? שתהיו עמלים על מנת לקיים מצוות. אל תלמד את זה כמו פרופסור באוניברסיטה, אלא תלמד את התורה על מנת לקיים אותה, על מנת לעשות. ואז על ידי זה, וישיג לכם ונתתי גשמכם בעיתם, ונתנה הארץ יבולה, וישיג לכם דיש את בציר, כל ההבטחות הטובות. לאחר מכן כתוב, ואם לא תשמעו לי, ולא תעשו את כל המצוות האלה, ואם בחוקותיי תמאסו, ואם את משפטיי תגאל נפשכם, לבלתי עשות את כל מצוותיי, להפרכם את בריתי. מה זה ואם בחוקותיי תמאסו? על מה כאן הוא מדבר? אומר רש"י, כך גם כן אתה חייב להסביר כאן, שפה הוא מדבר על הפסקת עסק התורה, שאינם עמלים בתורה. כי הרי לאחר מכן כתוב במפורש, לבלתי עשות את כל מצוותיי. זאת אומרת שגם פה מדובר בעניין המצוות. וזה מה שרש"י אומר בסוף, אחרי כל המניין של כל המעשים, כל הירידה אחר ירידה. רש"י פה צריך זכוכית מגדלת. רגע, הנה כאן, אומר רש"י, ואם עד אלה, בעוד אלה לא תשמעו, ויספתי עוד איסורים אחרים, שבע על חטאותיכם, שבע פורענויות, על שבע עבירות האמורות למעלה. זאת אומרת, שעם ישראל בהתחלה לא יגעים בתורה. ולאחר שלא יגעים בתורה, בעקבות זה לא מקיימים את המצוות. ולאחר שלא מקיימים את המצוות, בעקבות זה הם מועסים באלה שעושים, עד שמגיע למצב של הירידה והכפירה הגמורה. אתה רואה מכאן שבעצם יש כאן שלב אחר שלב, והכל מתוך מה מתחיל? עמל התורה. וראה זה פלא עצום, על אי עמל בתורה מגיע כזה עונש? הרי יכול להיות שמצוות הם שומרים. למה על חסרון עמל אומרת התורה כזאת ירידה ועונשים כאלה קשים, נוראים ואיומים? כל זה בגלל שלא היו עמלים בתורה, לא היו עמלים במצוות. אומר הרב דסלר, תדע לך שהאדם, כשהוא עמל בדבר מסוים, הוא נקשר אליו. כאשר יש דבר שאדם משקיע בו, הוא קשור אליו. וזה יסוד ידוע ומפורסם, הרב דסלר, מה הדברים שלו במכתב מאליהו, יסוד ידוע ומפורסם, כולם מכירים את זה, כולם ודאי חווים את זה. תראה שכאשר, מי אוהב יותר, הילדים את ההורים, ההורים את הילדים? ההורים את הילדים. והראיה, אבא אחד מפרנס 10 בנים, ו10 בנים לא מפרנסים אבא אחד. לא, היום תורך, לא, מה פתאום, אני הייתי אתמול, היום אתה תלך. מה, אבא שלך היה עושה חשבונות, היום אני אלך לטפל בזה, מחר, מטפל בכולם, נכון? מה אתה מתחיל לעשות חשבונות, אני לא יכול עכשיו, לא מסתדר לי בדיוק איזושהי עבודה. מה קרה? ההורים השקיעו בנו, כשהם משקיעים בנו הם נקשרים אלינו. מה אנחנו השקענו בהורים שלנו? שום דבר, כל הזמן רק קיבלנו. כל הזמן רק העניקו לנו. כיוון שרק העניקו לנו, ממילא אנחנו לא נקשרים. בן אדם נקשר בדבר שהוא משקיע בו. אומר הרב דסלר, צא וראה, אדם שהוליד ילד ומישהו אחר גידל אותו, למי הילד הזה יהיה קשור? למי שגידל אותו. לא יהיה לו שום גרם של רגש ביחס להורה הזה הביולוגי שלו שלא גידל אותו. למה? כיוון שהבן אדם הזה, ומי יהיה קשור אליו? איזה הורה יהיה קשור לילד? זה שילד או ההורה שגידל? מי יותר כזה? זה שגידל. ההורה שילד אותו, כן, הוא יודע שבמשרד הפנים הוא רשום על שמו. ותו לא. מה השקיע בו? מה הוא התאמץ בשבילו? הוא קם בשבילו בלילה? הוא רץ איתו לקופת חולים, הוא דאג לו שבלימודים שלו שיצליח וחזר איתו על החומר, הוא התייסר איתו, לא, משהו שלא השקעת בו, אתה לא נקשר אליו. אומר הרב דסלר, תורה שבן אדם לומד מן הפה ולחוץ, זה דבר שבן אדם לא נקשר אליו. תורה כזאת, על זה נאמר, אם לא תשמעו לי להיות עמלים בתורה. זה תורה, זה משהו חיצוני לך. זה משהו שלא שייך אליך. אנחנו עמלים ומקבלים שכר. על מה מקבלים שכר? על העמלים. באמת שואלים, מה זה אנחנו עמלים ומקבלים שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר? שואלים, מה, וכי באמת הם עמלים ולא מקבלים שכר? מה, בן אדם שנגיד עכשיו הלך לעבודה, חזר בשש בערב, הוא לא קיבל את היומית שלו? מה אתה אומר? אנחנו עמלים ומקבלים שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר. אז שאלו פעם את הרב שטיינמן, אז יש תירוץ מפורסם של החפץ חיים. תירוץ מפורסם שההבדל בינינו בזה, שכאשר בן אדם הולך ועושה איזושהי עבודה, אם בסופו של יום הוא לא הצליח להוציא מלאכה שלמה מתחת ידו, הוא לא יקבל על זה משכורת. ויכול להיות שהוא יצטרך לשלם. תביא לחיית בד כדי שיתפור לך חליפה, ובסופו של דבר הוא גזר אותה לא נכון, ואחרי שהוא עבד במשך שבועיים הוא מראה לך חליפה שלא מתאימה במידות של הבד, הוא עוד ישלם לך על הבד. לעומת זאת, אם אני ישבתי שבועיים להבין סוגיה, ואחרי שבועיים בסוף ראיתי שנשארתי בלי כלום ולא הבנתי אותה, אני אקבל שכר על עצם העמל שלי בתורה. אז אנחנו עמלים ומקבלים שכר על עצם העמל גם מבלי תוצאות, אבל הם עמלים ולא מקבלים שכר על העמל. על מה הם מקבלים שכר? על התוצאה. אם יש תוצאה תקבל כסף. תגיד עבדתי שבועיים, מה זה מעניין אותי אדוני? מצידי שתברא את זה על ידי שם קדוש ותעשה, אתה מקבל על העמל? תביא לי את החליפה בן רגע, אפילו תקבל את הכסף שלך. שאני לי כמה זמן השקעת בזה, אני לא משלם לך לפי השקעה, אני משלם לפי תוצאה. אז אנחנו עמלים ומקבלים תשלום על עצם העמל גם בלי תוצאות. הם עמלים ומקבלים שכר, הם עמלים ואינם מקבלים שכר על עצם העמל, אלא רק על תוצאה שהם מביאים. אבל הרב שטיינמן ענה זה תשובה אחרת, אמר אני בכלל לא מבין את השאלה. אמר אני בכלל לא מבין את השאלה. מה אתה שואל? אנחנו עמלים מקבלים שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר. אמר אתה שואל מה? יש להם שכר. הוא אומר, זה כמו שיגידו לך, הבן אדם ההוא עבד יום אחד, והוא קיבל משכורת של מיליון דולר. והשני, גם הוא עבד יום אחד וקיבל 30 סנט. אתה תגיד דבר כזה? 30 סנט עכשיו שכר לעומת מה שהוא קיבל מיליון דולר? בכלל שייך להגיד, לא, תשמע, גם הוא קיבל שכר, הוא לא יכול להגיד שהוא יצא מבלי כלום, הוא קיבל 30 סנט. מישהו יגיד דבר כזה בכלל? אתה קורא לזה שכר בכלל? זה מה שכתוב פה. אנחנו עמלים ומקבלים שכר. מה זה השכר? זה השכר הנצחי, נצח נצחים שאין עין לא ראתה אלוקים זולתך יעשה למחכה לו, אפילו הנביאים לא השיגו את השכר הזה. זה מקבלים שכר. והם עמלים, מה? הביא 200 שקל הביתה, אתה קורא לזה שכר? הביא מיליון דולר הביתה, אתה קורא לזה שכר? לעומת מה שאנחנו מקבלים, הרי כל מה שהוא יקבל מתגמד, מתאפס לעומת מה שאנחנו מקבלים. אז לכן זה לא נקרא שכר. לא, כתוב שככל שיש יותר, זה תנה באבות, ככל שיש יותר, השכר שלהם רב יותר. יותר אנשים לומדים, השכר שלהם... הסברתי, ככל שיש יותר, השכר רב יותר. אז חברות זה יותר מאחד, השכר רב יותר. שלושה זה יותר משניים, וכן הלאה. כך אומר התנה באבות. אבל בוא נתקדם, כי אני פשוט לא רוצה לעצור באמצע. כתוב על דור החורבן, הגמרא אומרת ש... על מה עבדה הארץ? על עוזבה מתורתי. אומרים חז"ל, מה זה על עוזבה מתורתי? שואלים חז"ל, הרי הם היו עוסקים בתורה. אומרת הגמרא, שלא ברכו בתורה תחילה. מה זה לא ברכו בתורה תחילה? אומר הר"ן. אומר הר"ן, כנראה על מסכת נדרים. אומר מצאתי כתוב במגילת סתרים. אומר, מה זה לא ברכו בתורה תחילה? שכאשר הם היו עוסקים בתורה, לא הייתה חשובה כל כך בעיניהם כדי לברך עליה. זה לא, זה משהו, זה... מישהו הולך ללמוד גיאוגרפיה, הולך לברך לפני כן? מה, זה לומד גיאוגרפיה, שיהיה לי ידיעות. אז הוא אומר כך, גם כן, הם לומדים תורה אוניברסיטאית. לא תורה כזאת שבאמת היא יקרה מפנינים, תורה שיהיו שפתיו דולקות, תורה שיהיה לו בה את כל החשק וההתלהבות. זה לא הייתה תורה כזאת. לא הייתה חשובה וספונה בעיניהם כדי לברך עליה. אז זה אומרים חז"ל, נשים במאי זכיין, במה הנשים זוכות לחיי העולם הבא? אומרת הגמרא, באקרויה בניו לבי כניסתא או לבי תלמוד תורה, ושהן ממתינות לבעליהם עד שיחזרו מעסק התורה, וכל זה השכר של הנשים לחיי העולם הבא. שואל רב נחום וסרמן, אני לא מבין בכלל את השאלה, נשים במאי זכיין? מה, אתה כאילו שואל אותי פה על איזשהו בן אדם שבא מכוכב אחר, ומחפשים לו איזושהי זכות, מה יהיה לו חלק לעולם הבא? מה, הנשים לא חייבות בכל המצוות לא תעשה כמו האיש? כל האיסורים שיש בתורה לא שייכים לנשים? וכל המצוות הכתובות בתורה למעט מצוות עשה שהזמן גרמה לא שייכות גם בנשים? ודאי ששייכים כל המצוות האלה בנשים. אם ככה, מה זה נשים במאי זכיין? במאי זכיין כי היא שומרת שבת, במאי זכיין כי היא מברכת לפני האוכל ואחרי האוכל, במאי זכיין כי היא מתפללת פעם, פעמיים או שלוש פעמים ביום, במאי זכיין כי היא קוראת תהילים, במאי זכיין, כל כך הרבה יש לנו במאי זכיין, כי היא עושה חסד, כי היא נשמרת מלשון הרע, יש להם כל כך הרבה זכויות, שאני צריך לחפש נשים במאי זכיין, נו מה, מה יהיה איתם, מי ידאג להם, איזה, איפה יהיה לעולם הבא? אלא באמת, הגמרא אומרת, כי טל אורות טליך. אומרת הגמרא, מי שיש לו טל אורות, טל תורה, טל תורה מחייהו. ומי שאין לו טל תורה, אין טל תורה מחייהו. כך דרש ריש לקיש, כי טל אורות טליך. רק תללי התורה הם המחיים את האדם. בלי תורה אין תחיית המתים. אומרת הגמרא, הדברים לא ערבו לאוזנם של רבי יוחנן. ולמה? כי היה קשה לו לרבי יוחנן שריש לקיש בדרשתו מוציא כל כך הרבה אנשים מהזכות של חיי העולם הבא. ולכן בא רבי יוחנן ואמר, תדע לך שכדי לזכות לחיי העולם הבא, כדי לזכות לתחיית המתים, לא חייבים דווקא טל תורה, אלא כל קשר לטל של תורה יכול לזכות לך בחיי העולם הבא ותחיית המתים, בצל החוכמה, בצל הכסף. אם אתה מסייע ביד תלמידי חכמים, אם אתה מסיע ביתך לתלמיד חכם, אם אתה עושה הסכם יששכר וזבולון עם תלמידי חכמים, זכית לחיי העולם הבא. וזה מה שבאה כאן הגמרא ואומרת, נכון, לנשים יש הרבה מצוות, מצוות רבות מאוד, מעט ההבדל ביניהם לבין האיש, אבל מה לעשות, אין להם טל תורה, ובלי טל תורה איך זוכים לחיי העולם הבא? במי יקום לתחיית המתים? אז זה באה הגמרא ואומרת, תדע לך, בזה שהיא קשורה לעסק התורה של בעלה, היא שולחת את בעלה ללמוד תורה, היא ממתינה לבעלה עד שהוא ישוב מהשיעור, היא שולחת את בניה לתלמוד תורה, בזה יש גם לה שייכות לתורה. יש לה שייכות לתורה, אז אם ככה הכל בסדר, אז יש לך עולם הבא ויש התחיית המתים, יש לה הכל. בלי זה הם בעצם כלום, התורה זה הכל, התורה זה המרכז, כי טל אורות עליך. ואיך שתהיו עמלים בתורה, וכתוב בחז"ל שאדם לא יבין מאומה ממה שהוא לומד, לא יבין מאומה ממה שלומדים בעולם הבא, אם לא עסק כאן בתורה בעולם הזה. מי שלא עסק כאן בתורה בעולם הזה, ילמדו שם, הוא לא יבין, זה סיני. וכתוב שבגן עדן יהיה לו גיהינום, כבר הוא בגן עדן, אבל מה עושים שם למעלה? עוסקים בתורה. לא למדת כאן בעולם הזה, מה אתה עושה שם למעלה? הגן עדן יהפך לו לגיהינום, הוא יושב והוא לא מבין. אבל אם בן אדם פה למד, אם בן אדם פה יתאמץ, אז שם הוא יזכה להשגות והבנות הרבה הרבה יותר גבוהות. למה עשים חיים מבולוז'ין, שפעם היה איזה פולמוס בין גדולי ישראל בנוגע לאיזושהי הלכה מלכות שעטנז. לילה אחד הוא חולם, הוא רואה שנגלה אליו איזשהו חיית פשוט ופורט בפניו את כל הסוגיה ועם כל שיטות הפוסקים ועד המסקנה ההלכתית. אז הוא שואל אותו, תגיד לי איך, מאיפה, מה? אז הוא אומר לו, תראה, ימי חיי, אמנם נכון, הייתי עם הארץ גמור, אבל כל ימי, הוא אומר לו, היה תלמיד חכם שהחזקתי אותו מממוני. הוא אומר לו, ואחרי שנפטרתי לבית עולמי, הוא אומר, לימדו אותי את כל התורה שלו. זאת אומרת, מה שיש לו, יש גם לי. למה? כי אני החזקתי תלמיד חכם. אז כל התורה שלו עברה גם אליי, בצל החוכמה, בצל הכסף. מה שיש לו, יש גם לי. ספרי של חיים וולוז'ין אמר, ידעתי שכך זה הולך למעלה, אבל לא ידעתי שזה כל כך מהר. דהיינו, כמה ימים אחרי שהוא נפטר, בא ואומר לו את הכל, כל כך מהר כבר למד את הכל, יודע, זה החיית הזה שהידע רק לתפור בגדים, פתאום תופר סוגיות. מאיפה הבן אדם הזה? איך הוא הגיע לזה? כל כך מהר. כן, בשמיים זה ברגע אחד. ברגע אחד. זה מה שאומרים לך. תדע לך, עיקר מטרת האדם זה עסק התורה. אם יש לו קשר לתורה, הוא מחובר לתורה, הוא עוזר לתורה, מסייע לתורה, הוא מחובר. מחובר אל החיים. אם לא, אז יש מצוות, הכל טוב ויפה, אבל זה לא מגיע לעסק התורה. זה לא מגיע לכך שעל ידי זה יסור מאיתו כל הצרות וכל הכללות, הכל, בזכות מה? בזכות עסק התורה. אז זה הגמרא אומרת, ודלה יליף, משנה באבות, ודלה יליף כתלה חייו. מה פירוש כתלה חייו? אומר רבנו יונה, שאדם כזה שלא עוסק בתורה, אין לו זכות חיים אפילו רגע אחד. כך אומר רבנו יונה. מבאר רבנו יונה, עוד אלה יליף קטלה חיה, אם לא עוסק בתורה, מה זכות החיים שלו? עכשיו תראו כמה נועלו כל אלה המבינים למיניהם, אלה שמרגישים שיש פה כל מיני פרזיטים, שהם חיים על חשבונם, ומה פתאום, ולא נותנים להם, ומה פתאום מאשרים להם, ותקציבים, ו... על מה אתה מדבר? אתה אין לך זכות חיים רגע אחד. רגע אחד אין לך זכות. אם אתה קיים, זה בזכות זה שבבני ברק יש מישהו שיושב ועוסק בתורה. אם אתה קיים, זה בזכות זה שיש אברכים שמחטטים ושוברים גופם כדי להתמיד בתורה הקדושה, מתוך קושי של פרנסה, מתוך קושי של גידול ילדים, והם עושים את זה, בזכות זה אתה חי. אז מה אתה מרגיש? אתה עושה להם טובה? אתה מרגיש שאתה עושה איתם חסד? מעבר לזה שזה בכלל נועלו כל אותם אלה, מכיוון שהרי שומרי המצוות משלמים מיסים, כמו שאדם לא שומר מצוות משלם מיסים, אז לא מגיע להם שהמיסים שלהם יחזרו אליהם, והם לא צריכים את כל ההוצאות על בתי כלא ועל הפשיעה ועל המשטרה וכל, הם לא זקוקים לכל זה. הפשיעה אצלהם היא שואפת לאפס. אז אם ככה, תן להם לפחות את מה שהם נתנו במיסים, תן להם שיקבלו את זה בהטבה שיקבלו בחזרה. מרגיש שעוד עושה לנו טובה במה שהוא נותן, ויש עוד תלונות עליהם. כתוב בחז"ל שהאדם לאחר המאה ועשרים שלו, כתוב שישאלו אותו, השאלה הראשונה שישאלו את האדם זה האם קבעת עיתים לתורה. למה זאת השאלה הראשונה? עכשיו אנחנו בעצם מבינים, אחרי שאנחנו מבינים שהיסוד להכל זה עסק התורה, ואם מלא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי, ואם בחוקותיי תלכו, הכוונה שתהיו עמלים בתורה, רק על ידי זה הקדוש ברוך הוא מבטיח ונתתי גשמכם בעיתם. אחרי שאתה מבין את זה, אתה מבין שאם ככה השאלה הראשונה שיבואו ישאלו אותו, מה עם תורה? מה עם תורה? תורה עסקת? קבעת עיתים לתורה? אומרים המפרשים, מה זה קבעת עיתים לתורה? למה לא שואלים אותו, עסקת בתורה? אלא מבארים, קבעת מלשום וקבע את קובעיהם נפש. קבע זה גזל. האותי אתם קובעים הגוי כולו, קובעים הכוונה גוזלים, בקוף. אז קבעת עיתים לתורה, הכוונה גזלת עיתים לתורה? גזלת עוד רגע של תורה? הנה פה זכיתם, יש כאן מקום, מרכז הטענה של כל הלשון. יש פה מאות אלפי שעות של תורה. בן אדם שלוקח לו נגן קטן כזה בכיס, משהו שקונים היום ב-50 שקלים. בן אדם קונה כזה דבר, לוקח, מחבר את זה, מתחבר שם על הקיר, והקיר מתחיל להשפיע עליו שיעורי תורה. כך, בן אדם לוקח, שם באוזן. כמה בן אדם בזל בעצם הזמן שלו, נוסע בנסיעות באוטובוס ולא עושה שום דבר, נוסע ברכב ויכול לקחת מפה, יכול לשים דיסק, לצרוב ולשים את זה באוטו, לשבת לשמוע. כל כך הרבה אפשרויות יש היום לעסק התורה. ומה שאתה רוצה, גמרא, מוסר, הלכה, שיחות, מה שאתה רוצה, באיזה עניין שאתה רוצה, תנ"ך, תורה שבכתב, תורה שבא, מה שתרצה, כל סוגי השיחות, כל סוגי המוסר, הכל נמצא פה. בכל הלשון יש לך כאן את הכל, רק תבחר, רק תיקח. מי אתה רוצה? את הרב מוצפי, את הרב סופר, את מי אתה רוצה? את הרב עובד, מי שתרצה, כל השיחות, כל הנושאים, בכל העניינים. נו, אז איזה תביעה תהיה על אדם כזה? היה לך, הגישו לך, כבר הביאו לך, לא צריך לנסוע לבני ברק. הגיבי לך את זה הרב בנימין, שם לך את זה פה, באמצע המדרשה, כך, רק תשים. כמה זה דורש מאיתנו? כמה בן אדם יהיה עליו תביעה? הנה, יכלת ולא עשית. הקדוש ברוך הוא יסייע לכולנו שבאמת נזכה לעסוק בתורתו הקדושה לשמה, ועל ידי זה נזכה לגאולה ונזכה לכל טוב הצפון לצדיקים, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך